הגענו לפרק ב', נכון? מורות התחייה. הבעיה היא שאת הפרק הזה צריך ללמוד בבת אחת. זה ארוך. אני, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, אני כבר כמה פעמים רציתי לומר לכם שהמפגש שלי עם כל אחד ואחד בשיעור השאיר אצלי רושם מאוד טוב שהשיעור שלכם הוא שיעור עם המון מוטיבציה ללמוד, עם המון רצון. מאוד יצאתי תחושות טובות מהפגישות האישיות. אז ברכותיי, חזקו ואימצו שכל השאיפות הטובות האלה יתקיימו ויצאו מן הכוח אל הפועל. אז נראה את הפרק הזה, נראה איך נתקדם בו. אומר הרב, הטבע מוצא את רידתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים אינם חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם ביותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. הרמב״ם אמר שלציבור אין בחירה. הבחירה היא ליחידים. ולא הכוונה באופן מוחלט שאין בחירה, אבל באופן יחסי. וזה מה שכאן אומר לנו הרב, שציבור הוא פועל באופן אינסטינקטיבי, זאת אומרת לא באופן בחירי כל כך, ששוקל את הדברים זה לעומת זה בחופש ובוחר, אלא יש איזו בריאות כזאת טבעית של מה טוב לציבור לעשות, אף על פי שאנחנו, לכאורה אנחנו לא מבינים מה פירוש הציבור זה מורכב מיחידים ומבחירה, יש לו מנהיגים והמנהיגים יש להם בחירה, אבל יש פסיכולוגיה ציבורית שהיא שונה מהפרטים, והציבור יש לו נפש כללית אחת כזו שהיא לא מפורדת אלא רוח, רוח של האומה. ואומר הרב שהציבור הוא עובד, הוא פועל הרבה באינסטינקטים. אני רוצה, נראה את המשפטים הבאים. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מהאדם התרבותי, הינה מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. כלומר, בעלי חיים אין להם בחירה, אבל יש להם חושים מה מזיק להם, מה טוב להם, נזהרים מדברים שמזיקים להם, חוש בריא כזה טבעי, בלי שכל, אבל חושים טבעיים. אומר הרב שהחושים הטבעיים, כמו שאנחנו פוגשים אצל בעלי חיים, כך הציבור יש לו גם כן חושים טבעיים כאלה. זה אינסטינקטים. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. הכרה פנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי עמים ביחסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. עמים מרגישים, העם הזה הוא צורר אותנו, צריך להתנגד לו. עם כנגד עם, דת כנגד דת, גזע כנגד גזע. לא צריך בשביל זה את השיקולים הדת של דעת, של מחשבה, של שיקולים. זה הולך יותר בתחושות, נגיד כך. ועכשיו, האלילות, הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת הגדלותו יצר לה העולם. האלוליות מרגישה שישראל צוררים את האליליות. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. כן, זה מה שקרה בתקופת האליליות. אמינות, שהיא גם כן מקצת אליליות, כמו שאנחנו כבר למדנו בפרקים הקודמים. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתם, דמן ובשרם, כי בכחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. כלומר, במינות יש גם כן יסודות של אליליות. ולכן, יודעתי יפה, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפות שלה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה מיוחדת, ותוכרח להיבלע בליעה רוחנית ביהדות, שהיא המקור שלה, מקורה. על כן עומדת גם היא על כן על נפשה, גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקה. כלומר, הרב פשוט מגדיר את המציאות הזאת, מסביר אותה. שנאת הגויים לישראל היא לא שנאה של שיקול דעת. משהו טבע. בידוע שעשיו שונא לישראל. זה הלכה, הלכה פסוקה. והם שומרים על ההלכה הזאת מאוד מאוד. זאת אומרת, זה משהו טבע. כולל כל האנשים הפשוטים שמעולם לא למדו ולא העמיקו, ובאופן טבעי כזה, יש להם אמונה טבעית והתנגדות טבעית לישראל. אז אומר הרב, זה כך היה עם האליליות, וכך זה עם אמינות, שהם תבועה בהם שנאה גדולה. הרב גם מסביר את זה, כי בעצם אמינות היא שלב חדש שיצא בהם מישראל, אבל יצא וקיבלה על עצמה חלקים של אליליות, ולכן הצליחה להתפשט בהמון המון עמים, אמינות. והנקודה האלילית שלה היא בעצם המנגדת לדרכה של היהדות, ולכן יש שנאה, שנאה כמוסה, שנאה גלויה, תשמעים. אז הרב מסביר למה, מסביר את זה, כי הם מרגישים שהיהדות היא בעצם, אם היא ככל מי שתתפשט, הדרך שלהם תתבטל. אז הם לא רוצים, כאילו הם מתגוננים. זה נקודת הסתכלות על סיבת השנאה, האופי של השנאה של ישראל. אומר הרב, זה משהו אינסטינקטיבי, זה משהו של חושים יותר מאשר של שיקול דעת. הוא ממשיך הרב באותו כיוון. וכן הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני. בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כשם שמלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. רק אחרי אשר המתיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע עמים ומקלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון, הולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. הרב רוצה להסביר, לומר לנו, שפנים ואנחנו רואים התפרצויות של מלחמות, התפרצויות של פעולות רבות של ציבורים, ולא צפו אותם מראש. לא ידעו מראש שהדברים יקרו. מפני שזה לא נובע משיקול דעת, מחוכמה, זה נובע מאינסטינקטים. אחרי שזה קרה, באים החכמים והפילוסופים, מסבירים, נותנים להם איזה הסבר. אבל למה אם אתם כל כך חכמים, אז למה לא ידעתם את זה מקודם? כי זה באמת לא נבע משיקול דעת. זה נבע יותר מפרצות רגשית כזאת. פרצות טבעית של חושים, שפה זה מסוכן, נגד זה צריך להתנגד, מזה צריך להתרחק. ככה במלחמת ה... כן, מה זה, לא נקרא לזה אינטואיציה. זה לא דבר שמוסבר. מרגישים שככה. הרב לא מזלזל בחושים האלה. אדרבה, החושים האלה, הוא אומר, הם בריאים מאוד מאוד. הם בריאים, אם השקפת העולם היא עקומה, אז החושים הבריאים שומרים על ההשקפה הזאת, כן? אבל זאת בריאות של חושים שיודעים מה מסוכן, מה טוב, מה צריכים להתרחק, נגד מה צריכים להילחם, כדי לא להיפגע, כדי לשמר. טוב, אז הרב אמר לנו שיש לכל אומה ואומה, יש את האופי שלה, ההשקפה שלה, האמונה שלה, וזה היה בעצם פתיחה למה שהרב רוצה להמשיך לדבר עליו. אבל המדע, אומר הרב, יבסס את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. כלומר, יש נטיות טבעיות, והוא יפתח אותם, ייתן להם צורה תרבותית מוסרית, אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו, וגם המשפט והצדק על ימינה. כלומר, הוא לא יכול לקר את הטבע, הנטיות החזקות, הפנימיות, וגם המשפט והצדק על ימינן, כי הלא הן, הן מעמידי החיים הקיבוציים. הם שומרים על כל קבוצה, כל קיבוץ, כן, של ציבור שיש לו דרך, אז התחושים האלה הם שומרים עליו. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו. מכל דבר אשר יבלהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. זה כל קיבוץ באופן כללי. היהדות מכרת את עצמה. גם ליהדות יש את החושים האלה, את הטבע הבריא הזה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיברו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי. מה האופי הטבעי של היהדות? להערה של האלוקות בצורה היותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. כלומר, זה המהות של היהדות. זה שייכות לאור השם. שייכות לאור היותר גבוה, יותר טהור, יותר זך, לא, ההפך כמובן, מהאליליות. אז, ועניינה כמובן להשלים הטיפוסה הלאומי הזה, להערה האלוקות, של האלוקות בצורה יותר תורה ומירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל, ולהשלמה הטיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה עצמי בארצה ההיסטורית. כלומר, זה השאיפה של היהדות, להיות מה שהיא, וזה יכול להיות רק בארץ ישראל, וזה המהות שלה. זאת היא כל מגמתה. הכונניות המעשית הישות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ממלא דבר היחס של הזנת שפע תל החיים מהאידאה האלוקית התאורה, אל האידאה הלאומית שלה, ברוח, בשכל ומעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום כולו. כלומר, יש אידאה אלוקית. אידאה אלוקית. לקדוש ברוך הוא יש אידיאלים. חז"ל אמרו לנו שצריך, שאנחנו, ענייננו, עניינו של האדם, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. זאת אומרת, בעצם השאיפה שלנו, וייתם כאלוקים במובן מסוים. כאלוקים. לא, לא אלוקים אליו, כן, להידמות לקדוש ברוך הוא. זה בעצם הביטוי, ההגדרה הזאת, היא כוללת את כל השאיפות. להידמות, להידמות לקדוש ברוך הוא. אז זה האידיאל האלוקי, שהוא, שעניינה של היהדות כמובן, זה להמשיך דרך ההנהגה האלוקית, להמשיך אותה אלינו, להיות אנחנו נוהגים כמו. חז"ל אמרו לנו, לא רק במידות, אלא מה הוא שומר שבת, אף אנחנו שומרים שבת. במסכת ברכות, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא כאילו הראה לדרכי תפילה למשה רבינו, 13 מידות, כביכול התעטף ועמד לפני העמוד כאילו, ולימד את משה רבינו דרכי תפילה. כי לא שייך שהקדוש ברוך הוא מתפלל, אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש איזו מדרגה אלוקית בכוח שאנחנו מדמים לה. וכאילו, כל מה שאנחנו עושים, בעצם כל המצוות שאנחנו עושים, הם להיות של אור השם מאיר בתוכנו. זאת אומרת, להמשיך את ההערה האלוקית למציאות. זאת אומרת, הרב, הכוננות המעשיות שלה, מה זה הכוננות המעשיות שלה? זה המצוות. זה המסגרת, זה הבסיס, באות למלות את מלאכת הצינורות. המצוות הן ממשיכות, צינורות שממשיכים את ההערה האלוקית אל המציאות. עוד מצווה שאנחנו מקיימים, מקיימים עוד אור אלוקי. עוד תלמוד תורה שאנחנו עוסקים בו, עוד המשכת אור, אור עליון. הכוננויות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות שעל ידם ממלא דבר היחס של הזנת שפע תל החיים מהאידאה האלוקית הטהורה אל האידאה הלאומית שלה. כלומר, השאיפות של עם ישראל, השאיפות האלוקיות כביכול, להמשיך אותם לשאיפות של עם ישראל, ברוח, בשכל ובמעשה. לא רק בחיי היחיד, כי אם גם הוא בייחוד בחיי הלאום כולו. כלומר, המטרה היא לא מטרה פרטית שכל אחד ואחד מישראל יהיה שומר תורה ומצוות, יהיה מואר באור השם, יהיה מאיר את אור השם. זה מטרה, לא המטרה. העיקר המטרה זה שהאומה תופיע כאומה שמאירה את אור השם, שמוארת באור השם. כל יחיד ויחיד, אבל בייחוד בחיי הלאום כולו. זאת המהות של היהדות, והיא רוצה לשמור על זה. כמו שאמר הרב, שכל ציבור, כל קיבוץ של ציבורי, הוא יש לו אינסטינקטים לשמור על המיוחד שלו, על האידאות שלו, המטרות שלו, השאיפות שלו. אז גם היהדות יש לה את התכונה הזאת כמובן. ולכן היא נזהרת שלא להיות, שלא ייפגע חס וחלילה בשום דבר. ממשיך הרב הלאה. ישנם בעולם חסידים פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים. יש בעולם, אני מכוון הרב, לא רק בישראל, יש בעולם אנשים עם מידות טובות, עם מידות של חסידות, עם מופי טוב. יש פילוסופים, אנשי מחשבה עמוקים מאוד מאוד, ויש אפילו אנשי קודש, אנשים שנמשכים לחיים רוחניים, לחיים קדושים, לחיים טהורים, ואנשי אלוקים. אבל אין בעולם אומה, פרטים יש, פרטים יש, אבל אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, עם ישראל. עם אין כזה, עם חוץ מעם ישראל. היחידים יש, אנשי קודש, אנשי אלוהים, יש. אבל אומה שהטבע הפנימי שלה, המהות שלה, זה מתורגם לאינסטינקטים, לחושים, אבל בעצם זה משהו פנימי שהנשמה שלה היא נשמה שמוארת באור השם ונמשכת אל אור השם, וכל המהות שלה זה להיות מופיע את אור השם בעולם, זה רק ישראל. וכיוון שישראל זה אומה מיוחדת, עם רוח גדולה, עליונה, אלוקית, רוח שונה מרוחות כל העמים, אשר תקח את כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדה, ונאותה לו. כלומר, אם זה הגודל של ישראל, הם צריכים גם את הפרנסה הרוחנית, כן? כלכלה מיוחדת הנועתה לה, מפרנסת אותה, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו, מפרנסת אותו. כלומר, הרוח המיוחדת של ישראל זקוקה למזון, מזון רוחני, כדי לקיים אותו. כמו כל אדם חי צריך מזון כדי לקיים את חייו, אז גם השקפת עולם, שאיפות, צריכים מזון כדי לקיים אותם. ולכן אומר הרב, לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים. כלומר, היהדות לא יכולה לסמוך על התרבות הכללית שיש לכל העמים. זה לא מפרנס את הרוח האלוקית שבה.
התרבות תרבותי, הכוונה לתרבות כפיתו, כמו שאנחנו מבינים.
מה? שהרב
אומר מזון תרבותי, זה מה שהיום קוראים תרבות?
כן. תרבות, שאיפות, אידיאליות, מטרות, כן. רוחניות. תרבות כוללת את כל המוזיקה והאמנות והספרות והשאיפות החברתיות, הערכיות. היהדות יש לה גודל מיוחד, היא לא יכולה להסתפק במזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה רוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית היא שונה מרוח כל העמים. ממשיך הרב, לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. כלומר, יש דברים שכל העמים שווים, כל האדם שווה. הרפואה היא שווה לכל האנשים. אין רפואה יהודית, כן? רפואה שמטפלת בגוף. גם חלקים מהפסיכולוגיה, יש היום מוסדות כאלה של פסיכולוגיה יהודית, אבל הבסיס המשותף של הנפש הוא שווה לכל העמים. זה טיפול בחולי נפש ובבעיות נפשיות שיש לאנשים, זה דבר משותף לכל העם, זה לא משהו מיוחד לישראל, שיש כאן איזה טיפול ספציפי שאפשר לטפל. התכנים היותר נפשיים, היותר עמוקים, היותר ערכיים, אז יש הבדלים עצומים, עם ישראל, יש לו נשמה אלוקית. אז אומר הרב, בדברים המשותפים אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים את התרבות הזאת. והרב לא מתכוון רק התרבות, אני אמרתי רפואה, או אני יודע רפואת הנפש, גם מה שנקרא תרבות, כן? הנפש זקוקה, יש אנשים שיש להם כוחות יצירתיים, וכוחות האלה נבנו כדי להוציא אותם מן הכוח על הפועל. יש מוזיקה, יש שירה, יש ספרות, יש אומנות, כן? יש... עם ישראל זקוק לזה כמו עמים אחרים, אבל לא להסתפק בזה. לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם, ומצידו היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל אדם במקצוע זה. אבל קלקול זה, כף כמובן, לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. אבל מה שהיא זקוקה לכל התרבות הכללית, זה לא במקום העיקר, זה צרכים, כן, כמו שאדם צריך לאכול. ואם תראה...
מה התוספת שכן צריכה להיות?
האמונה, האלוקית, ריבונו של עולם. התרבות הכללית היא תרבות שלא מתחילה מאמונה, כן? אנשים אוהבים ערכים, מוסריות, ערכיות, אנושית. יש טבע בריא לאנשים, לא לכולם, אבל באופן, יש אהבה והרצון, יש, כן, כמו שאמרתי, סיפוק רוחני, מחפשים תוכן רוחני, תוכן חיובי, תוכן אצילי. אבל יש משהו גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה, מה שיש בישראל, שיש להם לא רק תרבות אנושית, יש להם שפע אלוקי, שהוא בלתי גבולי לעומת התרבות האנושית. ועכשיו הרב יסביר את זה. ואם תראה שיבוא לה איזה רוח זר, להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, אם תראה שבא איזה זרם רוחני כזה, שמנסה להשפיע על היהדות, להיות כמו כולם, להסתפק בתרבות הכללית. ומכל שכן, אם בשלילה תקיפה ומכרחת תשלול אותו הרוח את מזונה, כלומר, השקפת העולם התרבותית הכללית היא שוללת את היהדות, את מזונה המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, תדע כי האויב ניצר לה. ובכל עוז כוחה הפנימית תעמוד על נפשה. אם היהדות מרגישה שרוצים לקחת ממנה את המהות העצמית שלה, ובאים בשם תרבות כללית, כי זה, וכאילו למחוק את המיוחד שבישראל, היא תדע כי האויב ניצר לה. הטוב האלוקי שבקרבה ובעולם, אומר הרב, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאת היא תכונתה האידיאלית. כלומר, מה המיוחד, התכונה המיוחדת של ישראל, הטוב האלוקי. טוב השם לכל, וזה הטבע של ישראל. הטוב האלוקי זה הטוב השלם. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאת היא תכונתה האידיאלית. היצירה החופשית והמדע ההולך באור אינם לה סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת. כלומר, המדע הכללי, היצירה, זה יכול להיות סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת. פירוש הדבר, זה כלים להוציא את המדע, יש לו כישרון ספרותי, אז הוא יכול להביע רעיונות אלוקיים באופן גבוה, באופן רחב. מדע מהשפה שלו ענייה, אז הביטוי האלוקי שלו גם אני. מדע יכול להביע, אם יש לו כישרון, כמו שאמרתי, כישרון מוזיקלי, אז הוא יכול להביע את רבת השם שלו, את הגדולה האימונית שלו, במוזיקה. אתם יודעים שהשתודות המוזיקה הם מתחילים מסיני? כך אומר הגאון מווילנה. הכללים הראשוניים של המוזיקה הם בסיני, האלוקיים, כן. הוא אומר שאם אדם, על ידי השירה, אדם יכול להגיע לנבואה, לרוח הקודש. זה נקרא לדוד. מזמור לדוד. היה מנגן והיה שורה לרוח הקודש. או שורה לרוח הקודש, ומתוך כך היה מנגן. מזמור לדוד, לדוד מזמור. פעמים ככה, פעמים ככה. יש כאלה, זאת אומרת, אתה מתרומם רוחנית, ואז פתאום אתה מקשיב לקול האלוקי. אתה מקשיב לקול האלוקי, ואז מתוך זה אתה מביע את זה באיזה צורת בשירה. בשירה, בנגינה, באומנות אחרת. אומנויות שונות. אז אומר הרב, היצירה החופשית והמדע הולך והאור אינם סניפים נכבדים מתכונתה האידיאלית הזאת. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא לנמרומי גובם, כי אם כשישתמר ברוחה העליון בקרבה. כל המדע, כל היצירה, יש מקום להם רק כשישתמר רוחה העליון בקרבה, על פי טבעה המיוחד. המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה השמיים מארץ, וכי גבוה מחשבות אלוקים ודרכיו ממחשבות מאדם ודרכיו. אנחנו צריכים לזכור, יש תרבות רחבה, יפה, עמוקה, אנושית, ולנו יש תרבות אלוקית. ואלוקית זה שמיימי, כי גבוה שמיים מארץ כן גבו דרכיים דרככם, ומחשבותיים ממחשבותיכם. ועם ישראל הוא עם שניזון מההופעה, מהגודל האלוקי. אבל, כמו שאמרנו, והגודל האלוקי הוא לא במקום, לא במקום התרבות האחרת, הוא על גבי התרבות האחרת. הוא, התרבות האחרת היא סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית. אור השם מאיר בכל ההופעות האנושיות. כל הכישרונות האנושיים הם כלים להופעת אור השם. כשתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, שהם אורחות היהדות שבחיים, באומה ובכללה, באופן רשמי ובכל צביון של פומבי, וביחידים לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדלתויהם. כלומר, כשאם תשמור על המהות המיוחדת של היהדות, ובאופן בריא, כן, כל הציבור וכל היחידים, לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדלתויהם, אז אם יצאו להם היצירה והמדע החופשי, קר נחרבה, נרחב ובטוח בקרבה. כלומר, אז יש מקום לכל העולם התרבותי, יש מקום לזה עד רבה. זה מסייע להופעת הקודש. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה מיוחדה, מיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית, שהיא צריכה לה לא פחות מכל עם, עד רבה. אולי יותר לפי מידת עילויה הרוחנית, דווקא מפני שיש לה נשמה אלוקית ויש לה תרבות עליונה כגבוה שמיים מארץ, כן, גבוה קבעה התרבות הישראלית משאר התרבויות, אז היא צריכה את התרבות הכללית עוד יותר ועוד יותר כדי להופיע את אור השם על ידה. עכשיו הוא ממשיך הרע. כשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה, אני עשיתי ככה איזה מרוץ על כל הפרק הזה, אבל הרעיון אני חושב רק יובן בהסתכלות כוללת, אז עוד 2-3 דקות. כשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה ובעטים ברגל זזון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. כלומר, באים תרבויות אחרות שהן בעצם כשלעצמן לא יכולות להיות נגד, אבל הם באים, המשוררים, הסופרים, הפילוסופים, כן, האומנים, מהאוניברסיטאות, ובאים ודוגלים בדגל כזה שנמחוק את התרבות היהודית, אז היא יודעת שהיא צרה. השאלה, דבר המהות והערך של הכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש, כי אם האנשי לב המבינים את תוכן החיזיון, היא הורגת למילוי אופייה. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. ואם זה אירוע שהמרסים הללו שנעשו לה כזרים גורמים לה שהיא מוכרחת כדי להגן על רוחה מיוחד לסתום חלונות נגד ההערה החיצונית של היצירה ומדע שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה הפנימית. למה? מפני שבשם היצירה והמדע זה באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. אז אם היא מרגישה שכל התרבות הכללית היא נגד היהדות, היא מתנתקת מהתרבות הכללית. היא לא רוצה להיות ניזוקת. פיקוח נפש. פיקוח נפש, אדם אפילו מוכן להפסיד עבר כדי לשמור את נפשו. והרם אומר, ואם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך הזה של השימור המצומצם בלבדו. זאת אומרת, אם היא תצמצם ותתנתק מכל התרבות הכללית, זה מצמצם אותה, זה קצת פוגע בה. הלו כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, סכנת נפשות, לאבד את היהדות. החותם ש... זה מה שאומר הרב. הרב כאילו מסביר לנו למה באופן טבעי יש התנגדות לתרבות הכללית. מפני שהיא מסכנת אותנו. אז סוגרים תלתות וסוגרים חלונות, לא רוצים תרבות שמסכנת אותנו. אבל המצב הבריא הוא שאנחנו כל כך חזקים וכל כך גדולים שלא מפחדים מהתרבות. רק שלא מגיעים למצב הזה, ונראה לנו שהם נגד, אנחנו חייבים להתרחק ולנתק את עצמנו מכל המהלכים התרבותיים הכללים, אם הם באים בהשקפת עולם כזאת של נגד היהדות. אחותם שהם באמת מלאים רוח אומץ, בעת משבר כזאת צריכים להכריז ולפרש שתכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה שמלאים מרוח האומה ועוצרים בקרבה את כוח חייה בצביונה המיוחד, הם הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע וגם להפרחת האומה והכרת דיאליה, תחייתה ובניינה. אין סתירה בין תרבות כללית ליהדות. הסתירה הזאת היא לא אמיתית, היא מלאכותית. ואומר, בגדלות, כשמסתכלים בגדלות, מבינים שבעצם השלמות שלנו היא תופיע כשאנחנו נהיה בראש וראשונה מאירים את אור השם בעולם ומפתחים את כל הכלים כדי שאור השם יפיע בכל הרוחב שלו, בכל הגודל שלו, בכל הסגנונות, הכישרונות שיש לאדם. זה התוכן הכללי של הפרק. רצנו מהר, אבל אני מקווה שהתמונה הכללית היא התבררה. זהו.